אתן מאזינות לשורפים משחקים בפודקאסט לגבר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח. ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית על האש חדשה של שורפים משחקים, והפעם פלאים גיבורי המחר. אני אביב מנוח ואיתי נמצא חגי גומברט. שלום חגי.
שלום שלום.
מה נשמע?
בסדר גמור, ו... בואו נדבר על המשחק שחשוב לנו.
כן, לפני שנתחיל לדבר על המשחק שחשוב לנו, בואו תציג את עצמך.
אז אני חגי גומברט, כמו גיבור על, עם אלטר איגו, משפטן ביום, שחקן תפקידים בלילה וביום, 24/7 בעצם. ואתם מכירים אותי, השומעים בבית, כי עבדתי כבר עם אביב גם על ונו, משחק הרפתקאות. וגם על כמה דברים אחרים עבור הוצאת הפונדק, קצת עבור הוצאת גיבורים של העמודה למשחקי תפקידים, וגם אולי נתקלתם בי בכנסים בשנים האחרונות. זהו בעצם.
קול, אז מאזינים ותיקים אולי הזכרו שכבר עשינו פרק אחד של על האש פלאים, זה היה יצירת דמויות בפלאים, שבו גם אתה וגם כמה אורחים הצטרפתם אלינו לבחון את המערכת של... יצירת הדמויות של המשחק אחרי שסיימנו לתרגם אותו, והיום אנחנו באים לדבר קצת יותר על המשחק, כי קודם כל כבר עברנו את כל התהליך, סיימנו את התרגום, ואנחנו בשלבים האחרונים של סבב הכי כתובים השלישי, והאחרון לפני הפרוף רידינג, וגם כשהפרק הזה עולה, אז ביום שלאחר מכן אנחנו נפתח את קמפיין המימון להוצאה לאור של הספר, אז קודם כל אם זה... אם לא שמעתם עד עכשיו שום דבר ואתם כבר רוצים לתמוך ואתם אחרי ה-19 לספטמבר, אז תיכנסו ל-ice.me/wonder, זה כמובן בהערות הפרק, וזה יוביל אתכם לקמפיין המימונה שלנו. עכשיו לפני שנתחיל לצלול לתוך המשחק, היות שאנחנו פה בפיד של שורפים משחקים ורוב הקהל שלנו הוא נמצא פה בשביל משחקי וידאו, אז בוא נסביר רגע למי שלא מכיר כל כך, שמע אותנו מדי פעם, לא בדיוק סגור מה זה, אז מה זה משחקי תפקידים?
אז משחקי תפקידים, רוב האנשים בטח מכירים את משחקי תפקידים המוכר ביותר, מבוכים ודרקונים, Dungeons and Dragons, אבל בעצם זה אוסף שלם, עולם שלם של משחקים, שבהם השחקן או השחקנים נכנסים לתפקידים של דמויות בדיוניות בעולם בדיוני, של המשחק. השחקן עושה את ההחלטות עבור הדמות שמייצגת אותו בעולם המשחק, לפעמים הוא גם ממציא את הרקע שלה קודם לזמן המשחק, נניח מאיפה הוא יגיע, איך היא התחנכה, מה המניעים שלה, ובמשחקים אחרים הוא מקבל את הדמות כבר מוכנה. השחקנים פועלים ביחד כדי לקדם איזשהו סיפור משותף של הדמויות שכל אחד מהם משחק, וברוב המשחקים יש גם שחקן או שחקנים נוספים שהם המנחה, והתפקיד שלהם זה להנחות את המשחק ולשחק את העולם הבדיוני עצמו, כל מה שמחוץ לדמויות הראשיות שבהם השחקנים האחרים שולטים.
כן, אז בעיקרון בצורה קלאסית ביותר, אז משחקים משחקי תפקידים בעולם האמיתי סביב שולחן, כשכל הקבוצה שעד ביחד, בשנים האחרונות יש לנו אינטרנט ואמצעים קצת משוכללים יותר, אז אפשר גם לשחק בשיחה קולית, ואפילו, טוב, זה לא חדש, זה תמיד היה, אבל בצ'אט טקסטואלי, שזה המדיום שאני משחק בשנתיים וחצי האחרונות.
לרגע חשבתי שאתה מתכוון לומר, ואפילו לשחק באופן פיזי את הפעולות שהדמות עושה או ייצוג שלהן, מה שנקרא לרפינג.
כן, אבל זה לא קשור לאינטרנט, זה נכון גם לפני זה, כן, יש גם משחקי תפקידים חיים, שבו אנחנו מוציאים חלק מהפעולות מעולם הדמיון לעולם האמיתי, אבל אם אנחנו כבר הולכים ואפילו, אז אני מניח שזה כבר מתחיל להיכנס ל-VR או משהו כזה, שיהיה אפשר לשחק משחקי תפקידים עם קצת יותר אימרסיה, אבל זה עוד לא שם, זה בעתיד שלנו. אז פלאים, המשחק שאנחנו הולכים להוציא לאור, זה משחק תפקידים, הוא מבוסס על משחק תפקידים אמריקאי בהוצאת Magpie Games, שנקרא Masks A New Generation, ובמשחק תפקידים הזה, הקבוצה משחקת קבוצה של גיבורי על צעירים, בדגש על בני נוער, גילאי 14 עד 19 ככה, בגדול, והם משחקים אנשים, כלומר ילדים, בני נוער, שיש להם או אין להם כוחות, אבל הם גיבורי על, הם רוצים להיות גיבורי על, הם רוצים לצאת לרחוב ולעזור ולהגן ולשרת ובאופן כללי להילחם לטובת הכלל. ובוא נגיד ככה, הסביבה שלהם לא בדיוק תומכת במעשים שלהם, המבוגרים מסתכלים עליהם ואומרים להם, למה אתם מתערבים לנו בעניינים, לכו שבו ותהיו בבית הספר, אתם יודעים, כמו שמבוגרים בדרך כלל עושים.
או לחלופין, כן, אין שום בעיה שתהיו גיבורי על, אבל תעשו את זה בשיטות שלי, אני גיבור על יותר זמן מכן.
כן, תעשו את זה לפי החוקים שלנו, לפי איך שאנחנו רואים את העולם, הצורה שלכם היא נאיבית יותר מדי, או כל דבר אחר שכזה. וזה הקונפליקט המרכזי במרכז המשחק הזה, זה של בני נוער מול עולם שהוא... הוא לא עיין להם בהכרח. כלומר, יש את הקטע של נבלי על ופושעים ודברים כאלה. אבל זה עולם שרוצה להגיד להם מי הם ומה הם צריכים לעשות, ולהעמיד אותם במקומם. ובתוך זה יש סיפורים ספציפיים של דמויות, שאנחנו תכף נגיע לזה, אבל לפני שנגיע לאיזה דמויות הם משחקים ואיזה סיפורים מספרים בזה, נחזור קצת אחורה למערכת של המשחק, כי פלאים כמו ונור לפניו, לקחנו איזושהי שיטה קיימת, תרגמנו אותה, התאמנו אותה, לא סתם לקחנו ועשינו תרגום ישיר ואמרנו, טוב, זה המשחק והוא מתורגם וזה, אלא עשינו איזושהי התאמה גם למערכה מסוימת, כלומר לאיזשהו עולם בדיוני שאנחנו יצרנו, וגם התאמה, הייתי אומר, תמטית או אווירתית. הפלאים שלנו זה לא בדיוק המאסק שזה מבוסס עליו, בדיוק כמו שוונור הוא לא בדיוק דאנג'ן וורד. ונור הוא קצת יותר קצת יותר אופטימי מדאנג'ן וורד, יש לו טכנולוגיה, יש לו ונור זה סוג של שילוב בין דאנג'ן וורד לטיפה וורד אוף וורקראפט במובנים מסוימים. ומאסקס הוא בדיוק הפוך, כי פלאים הוא בדיוק הפוך, כי מאסקס מלכתחילה לוקח את התמה של פור קולרס של ספרי קומיקס ואומר, יש לנו היסטוריה ארוכה של ספרי קומיקס, התחלנו, גיבורי על התחילו מאז מלחמת העולם השנייה, ועלנו את דור הזהב ואת דור הכסף וכן הלאה, כמה דורות של גיבורי על. ובפלאים לעומת זאת אנחנו באים ואומרים, בעצם עד לאחרונה אף אחד לא ידע שיש דבר כזה כוחות על, ורק בעשור האחרון גילו את זה ועכשיו העולם מתמודד עם זה. אפשר להדמות את זה, אם אתה לוקח את כל הקומיק של מארוול, שגם אם תקרא עכשיו סדרה חדשה לגמרי של מארוול, היא עדיין נמצאת בעולם שיש לו כמעט 100 שנה של פיתוח. לעומת אם אתה מסתכל על מארוול סינמטיק יוניברס בקולנוע, שזה עולם גיבורי על שנבנה רק בעשור האחרון, ולפני איירון מן לא היו גיבורי על. כלומר, טוב, בסדר, קפטן אמריקה.
למעשה זה לא מדויק, גם בעולם הקולנועי של מארוול, וגם בפלאים, כי כן היו גיבורי על, פשוט בהסתר, כמו שלמעשה
הם לא היו בחזית הציבור.
הראשון, בזהות שלו קפים, וקפטן אמריקה למעשה פעלו עוד קודם, אבל הם לא היו מוכרים לציבור הרחב.
נכון.
כגיבורי על.
במארוול סינמטיק יוניברס יש אנדרטון כזה של המלחמות הסודיות של גיבורי העל משנות ה-40 וה-50, ואז את העלייה המחודשת שלהם עם הסרטים שלנו. אז פלאים פחות או יותר משחק על הקטע הזה. עוד... לא, זהו, זה כל מה שרציתי להגיד על הנושא הזה. נתקעתי קצת, לא נורא. אז דמויות, אז בתוך הקונפליקט המרכזי הזה של אנחנו בני נוער, אנחנו רוצים לעשות דברים משלנו, אבל מגבילים אותנו ואומרים לנו איך להתנהג ומי אנחנו צריכים להיות, יש לנו ארכיטיפים של דמויות שהם בכל המשחקים של שמבוססים על המערכת הכללית הזאת שנקראת מנוע אפוקליפסה, כמו ונור, כמו פלאים, כמו משחקים אחרים, יש מה שנקרא פלייבוקס, ולפלייבוקס יש מרווח מאוד מאוד גדול של שימושים. בדנג'ן וורלד, בוונור, זה פשוט הם מקצועות כמו במבוכים ודרקונים, יש לך את הלוחם, או בכל משחק RPG פנטזיה שאתה רוצה, יש לך את הלוחם, יש לך את המחשב, יש לך את הדרואיד וכן הלאה, וזה ממש מה הדמות יודעת לעשות, זה המקצועות בוונור. אבל בפלאים זה לא מה הדמות יודעת לעשות, אנחנו קוראים לזה ארכיטיפים, כי זה קח את הכוחות על האלה, או את החוסר בכוחות על האלה, תלוי איזה גיבור אתה, והארכיטיפ אומר איזה סוג של סיפור אתה רוצה לספר עם הכוחות האלה. אז יש לנו דברים כמו היורש, שהוא גיבור על שהוא שושלת לגיבורי על עם אותם כוחות, שזה יכול להיות המשפחה שלו, דורות אחורה, וזה יכול להיות גם פשוט גיבורים שונים עם אותם כוחות, כמו שיש לנו, או את התמה של כוחות, כבר שיש לנו מלא דוגמאות לזה בקומיקס, החל מגרין לנטרן, וכלה במיליון ואחד אנשים שיש להם משום מה את השריון של איירון מן לאורך השנים, או הספיידרמנים השונים מכל היקומים השונים, דברים כאלה. והנקודה בארכיטיפ של היורה זה לשחק את הקונפליקט של אני עכשיו הגיבור החדש של השושלת הזאת, ויש גיבורים ישנים של השושלת הזאת, ואני צריך להוכיח את עצמי גם בפני העולם וגם בפניהם. ואם כבר דיברנו על ספיידרמן, אז יש לנו את החצוי, שזה ממש משחק על הקונפליקט של אני גיבור על, אבל יש לי גם חיים רגילים ואני צריך לאזן ביניהם. ויש לנו, מה עוד יש לנו? יש לנו את המפלט, שזה מישהו שעבר שינוי, ששינה לחלוטין את המראה הפיזי שלו, ככה שגם אם הוא רוצה, הוא לא יכול להסתתר, על The Thing מפנטסטיק פור. וכל הדברים האלה הם איזה סיפור אני רוצה לספר עם הדמות שלי, לאו דווקא הכוחות שיש לי, כי אני יכול לקחת את אותם כוחות, ולהעביר אותם בין ארכיטיפים שונים,
כן, עם סיפורים שונים. כן, בדוגמה, המפלט יכול להיות באותה מידה סוג של סייבורג רובוטי, או מישהו שבאמת שינה צורה לבין מפלצת.
כן, זה מבחינת הטראפינג של הכוחות, זה נכון, אבל מה, הנקודה שאני רציתי להעביר, זה שאתה יכול לקחת את אותה דמות, עם אותם הכוחות שיש לה, ולאורך המשחק שלנו, היא תעבור בין ארכיטיפים שונים.
כן, בהחלט.
לצורך העניין אני...
בהחלט אחד הדברים שאהבתי בשיטה.
כן, לצורך העניין אני יכול לקחת את... אני אקח פשוט דוגמה מ... אני אמשיך עם ספיידרמן, ואני אקח סיפורים שהיו בו קומיקס, והם יכולים כל אחד מהם להיות ארכיטיפ אחר. אז ספיידרמן הרגיל פיטר פארקר, בסיפורים, כפי שאתם מכירים אותם, הקלאסיים, או בקולנוע ספיידרמן הומקאמינג, הוא חצוי. אבל אז אנחנו מגיעים לספיידרמן של מלחמת האזרחים, ולאחר מכן שמתחיל לעבוד עם טוני סטארק ומקבל את החליפה של האיירון ספיידר וכן הלאה, ואז הוא ספיידרמן חניך, טוני סטארק הוא המנטור שלו. ואז אנחנו מגיעים מה רציתי להגיד, ואז אנחנו מגיעים למיילס
מוראלס.
זהו, מיילס מוראלס, מה הדוגמה שרציתי להגיד?
הוא כבר הופך להיות יורש, למעשה מגיעה דמות אחרת שהיא יורשת של
ספיידרמן. בדיוק, זהו, ואז יש לנו את מיילס מוראלס, שהוא יורש ספיידרמן. בהתחלה שמיילס מתחיל לעבוד, חושבים שספיידרמן מת, ואז מגלים שספיידרמן לא מת, אז שניהם פועלים במקביל, גם הספיידרמן הנער בין ה-15, וגם הספיידרמן בין ה-30. וזה רק דוגמאות כאילו של דמות אחת מהקומיק של מארוול, עוברת בין ארכיטיפים שונים, ובשולחן שלכם זה יכול להיות ממש ככה. אתה רוצה להרחיב עוד משהו? יש לך עוד דוגמאות?
לא, אני חושב שבאמת ההסבר הזה מצא מאוד, ומקיף את הנקודה. מה שמעניין זה בעצם לראות מכל ארכיטיפ, כלומר, יש לו את הקונפליקט, והשאלה היא לאן הדמות תגיע, איפה איפה היא תמצא את נקודת האיזון שמתאימה לה. נניח במקרה של היורש, אז זו שאלה של עד כמה הוא רוצה להיצמד למורשת שלו, ועד כמה הוא מישהו ייחודי משלו ושובר את המסורת. וכנראה שהאמת תהיה איפשהי באמצע, אבל היא גם יכולה לקחת אותנו לכל מיני קיצונים. אז אנחנו משחקים קצת כדי לגלות לאן הסיפור של הגיבורים מתפתח, וגם קצת לאיזה מין סוג של מבוגרים הם יהפכו להיות.
נכון. לאורך המשחק, הדמויות, כמו רוב משחקי תפקידים, סליחה, לא כל משחקי תפקידים, אז יש לנו פה התקדמות כלשהי, שאפשר להגדיל את זה לעלייה בדרגות, אבל זה לא בדיוק ככה. במקרה של המשחק הזה קוראים לזה פשוט פוטנציאל, וככל שהדמויות מממשות את הפוטנציאל, אז הן יכולות לעשות יותר, אני לא רוצה להגיד יכולים לעשות יותר דברים, אבל הן יכולות יותר להשפיע על הסיפור של עצמן.
הייתי אומר גם שככל שזה קורה והן ממשות את הפוטנציאל, אז הן גם יותר מתגברות, כלומר,
נכון.
הן פותחות גישה למה שנקרא מהלכי בוגרים, שזה אותם דברים שהייתי יודע לעשות קודם, רק שעכשיו אני עושה אותם בצורה שהיא פתח גרשיים מבוגרת ואחראית. או קודם לכולם הייתה שליטה על התפיסה העצמית שלי, שזה אלמנט מאוד חזק בשיטה, בפלאים, וככל שהדמות מתקדמת, אז היא יכולה בשלב מסוים להתחיל לנעול את הערכים המסוימים שמרכיבים את התפיסה העצמית שלה. כלומר, אני יודע שלפחות בתחום אחד אני משהו, ואף אחד לא יכול לשנות את זה. כלומר, אני לא מעוניין יותר לרצות את האחרים, אני יודע מי אני.
נכון.
וזה השלב שבו היא מתחילה אולי להחליף ארכיטיפים.
נכון. אבל גם לפני שאנחנו מגיעים לשלבים היותר מתקדמים, אז יש לנו עניינים של להוסיף עוד יכולות, או לקחת יכולות מארכיטיפים אחרים, או אפילו לקחת מערכות שלמות של איך נקרא זה, של קונספטים מארכיטיפים אחרים, איזשהו, ליצור איזשהו היברידי. אז באמת מה שאתה אומר לגבי הדימוי העצמי, אז יש לנו במשחק הזה, אם במשחקים אחרים, כמובן רוב האנשים פה שמקשיבים יכירו את התכונות הרגילות של משחקי הפנטזיה, שכמובן מגיע ממבוכים ודרקונים, שזה כוח וזריזות וחוסן וכן הלאה. אז המשחק הזה, התכונות הם מאפייני דימוי עצמי ודימוי חברתי, או דימוי פומבי.
ציבורי אולי, איך החברה
כן,
רואה אותך.
כן, בדיוק, זה איך אני רואה את עצמי, אבל גם איך החברה רואה אותי. ויש חמש כאלה, אז אם לדוגמה אני אקח את הראשי ואת הקלאסי, מסוכן, אז אם יש לי מסוכן גבוה, אז גם אני רואה את עצמי כמישהו שהוא מסוכן, לאו דווקא, כאילו, לאו דווקא בקטע השלילי של אני גורם נזק, אלא מסוכן בקטע של אני מסוגל להילחם בצורה אפקטיבית, אני טוב בזה, אני טוב בלקחת את היכולות שלי ולהשתמש בהן בקרב. אבל זה גם יכול ללכת על הדרך השלילי של הציבור רואה אותי כסכנה לסביבה, כי אני עושה נזק, כי אני חסר שליטה. אז ולהפך, אם יש לי מסוכן שלילי, אז גם אני לא רואה את עצמי כטוב במיוחד עם הכוחות האלה בקרב, וגם הסביבה חושבת שאני חסר תועלת בהקשר הזה. וזה בניגוד לתכונות של הרבה משחקי תפקידים אחרים, יש פה דינמיקה שהם כל הזמן עולים ויורדים. כל הזמן אני משנה את הדימוי העצמי שלי, ואנשים אחרים אומרים לי איך הדימוי העצמי שלי משתנה ביניהם, עד כמו שחגי אומר, עד שאני מגיע לנקודה שבו אני בטוח בעצמי לחלוטין, ואני נועל את התווית הזאת, ולנצח זה יהיה הצורה שבה אנשים רואים אותי. וזה באמת אחת...
כן, נועל אותה ברמה שבה נראה לך נכון לנועל אותה.
כן.
זה שחשוב.
כן, אז זהו, אז זה בגדול, אני חושב שכיסינו פחות או יותר מה הסיפורים שאנחנו מספרים בו ואיך הדמויות עובדות בהן. דבר נוסף שהוספנו למשחק הזה בשביל להפוך אותו לשלנו, חוץ מהעולם הרחב, מהקטע של אנשים בעלי כוחות הם רק לאחרונה התגלו והעולם צריך להתמודד עם זה, אז במשחק המקורי, במאסק, יש להם עולם הרחב שלהם, הוא נקרא הלסיון סיטי, וזה תוכן שלא יכולנו להשתמש בו, כי זה חלק, זה החלק ברישיון שהוא סגור, לעומת הטקסט של השיטה, שהוא פתוח וחופשי לשימוש. אז באנו ואמרנו, אוקיי, אנחנו לא רק מכניסים, את ה, לא אקרא את זה המערכה, אבל את המסגרת שלנו של המשחק, אנחנו גם נבוא ונוסיף מערכת שבה מי שמשחק במשחק יוכל ליצור לעצמו עיר משלו. למאסק יש את אלסיון סיטי, ואם אתם משחקים במשחק, אתם תוכלו לבוא ליצור עיר או סביבה אורבנית כלשהו, זה לא חייב להיות עיר מטרופוליטנית כמו שאנחנו מכירים.
בסופו של דבר, באופן קלאסי, רוב גיבורי העל הכללים מגינים על עיר כלשהי, כלומר, על ניו יורק, על גותם, סטאר סיטי וכן הלאה. יכול להיות שאחר כך יגיעו איומים שדורשים להגן על העולם, אבל הפתיחה זה המקום שבו הדמויות גדלו, וזו אכן צריכה להיות סביבה אורבנית כלשהי.
כן, אבל זה גם יכול להיות סמולוויל, זה יכול להיות גם סמול.
כן, בהחלט.
או הרעיון שלי היה, זה בגלל שאני גר בעמק הירדן, לקחת את הקיבוצים שסביב הכינרת, ולהפוך אותם לסביבה אורבנית אחת.
כן, זה בהחלט עובד.
כן, אז יש לנו מערכת שכתבנו עם סעיפים כאלה של לתת לכם רעיונות מה לכתוב על העיר שלכם, מה הדעות של התושבים שלה לגבי גיבורים, לגבי כוחות על, עד כמה יש בפשיעה, כל מיני דברים כאלה. אני וחגי לפני שבועיים ישבנו וניסינו את המערכת של עצמנו, ומאוד התלהבנו מכמה זה עובד טוב.
זה באמת עבד מדהים.
כן. זהו, וחוץ מזה, חוץ מהיצירה הראשונית של העיר, אז יש גם, הוספנו עניינים של סוגיות שמתפתחות לאורך הקמפיין, אנשים שהם חשובים, מקומות שהם חשובים, וזה באמת, מצאנו שזה עובד כמו שצריך. זה באמת ייצור סביבה שאפשר לשחק בה כנראה לאורך הקמפיין. לא ניסינו לבדוק עד כמה רחוק, אבל לפחות ההתחלה של הקמפיין.
לפחות לעונה אחת בסדרה, נראה לי.
כן, כנראה. זהו, זה אני חושב בגדול המשחק. יש לך עוד איזושהי נקודה שאתה רוצה להעלות לגביו?
כן, הוא ממש מגניב.
זאת נקודה טובה, ממש מגניב. בסדר, אז דבר קצת על תהליך העבודה שעברנו. אנחנו בעצם עובדים על המשחק הזה כבר קצת יותר משנה. אני חושב שהתחלתי לתרגם במאי שנה שעברה, מאי 17 או משהו כזה. זה התחיל מזה שלפני 3 שנים אמרתי, אוקיי, אני רוצה משחק של גיבורי על, ואז ניסיתי משחקים שונים שיצאו בקיקסטארטר, כל מיני דברים שונים, לא מצאתי שום דבר שעבד כמו שצריך. בשביל הסוג הספציפי של גיבורי על, המערכה הספציפית שרציתי לכתוב. ואז הגעתי למסקנה, אוקיי, אני צריך לקחת את פייט ולעשות פשוט המראה של המערכה של בפייט, אבל זה ייקח המון עבודה ופלייטסטינג וכאילו דברים כאלה, זה פיתוח רציני הדבר הזה צריך לקחת. אבל אני בכל זאת רוצה משהו שיהיה נגיש יותר, משהו שנוכל לתרגם ישר, ובדיוק באותה תקופה הכרתי את מאסקס. אז אמרתי, אוקיי, אני עכשיו יושב ומתרגם את מאסקס, ואחד הדברים הראשונים שהחלטתי זה שאני יכול לקחת את עולם המערכה שלי ולעשות לו התאמה, ככה לחבר אותו יחד עם מאסקס. וככה בעצם הגענו לפלאים ולפרמיס של פלאים, שזה היו אנשים עם כוחות על בסתר, ובעשור האחרון הם נחשפו לעולם והעולם התמודד איתם. ואז רציתי שאירן שוב יבוא ויערוך את הספר, אבל אירן נורא עסוק, אם יש לו כל מיני דברים אחרים שהוא עושה, אז טוב, אז לא הייתה לי ברירה אלא למצוא סתם.
זה בסדר, אירן אבירם עוזר לנו בדרכים אחרות.
זה נכון, הוא לא מפסיק לעזור לנו לרגע, פשוט לא היה לו את כל שעות העבודה הרבות שחגי היה בסופו של דבר צריך לתת בתור הראש של הספר. אני באתי לחגי ואמרתי לו, חגי, אתה רוצה לערוך את הספר? חגי אמר, הדרך היחידה שאני יודע לערוך ספר זה איך שראיתי את אירן עושה. אז אמרתי, מצוין, ככה צריך. זהו, ומאז עברנו שנה של תרגום, שלושה סבבים של שכתוב, פלייטסט אחד בפודקאסט, מה שדיברנו בהתחלה, פלייטסט אחד בביגור, שהיה יופי, עוד משחקי הדגמה שאנחנו עומדים לעבור כן, באייקון, שזה שבוע הבא ממתי שאתם שומעים את זה, ועוד משחקי הדגמה שאנחנו הולכים להעביר תוך כדי הקמפיין המימון באונליין. זה הולך להיות משחקים משודרים. או יותר נכון, זה הולך להיות משחק אחד שמחולק לשלושה חלקים, עם קבוצה קבועה. וזה רק התהליך של הכתיבה. אני חושב ש אין ספק שכל התהליך הזה עבד לנו יותר טוב מבנו. כשהגעתי ל...
צברנו ניסיון, עלינו דרגה.
אני חושב שעלינו הרבה דרגות. כשהגענו לכתוב את ונור, לך היה קצת ניסיון עם הפונדק, לי היה אפס ניסיון בכתיבת ספרים לציבור, וטיפה ניסיון בתרגום, אבל לא המון.
זו הסיבה שאני הפכתי למתרגם אחר כך.
כן. לא, עשינו בערך חצי-חצי. אבל כן, בשלב מסוים אני עברתי לכתוב את החלקים של עולם המערכה, ואתה סיימת עם התרגום. והיו גם קטעים שרן תרגם. זה היה, הבנו היה מאוד פאצ'וורק כזה, כאילו, כל אחד עשה מה שהוא יכל לעשות בשביל להשאיר את הפרויקט במסלול שלו. והגענו בסוף לדד, עשינו את המימון המונים של ונור, שזה היה המימון המונים הראשון למשחק תפקידים בארץ, אף אחד לא יודע איך עושים דבר כזה, אף כאילו, חוץ מקיקסטרטרים לא היה לנו שום דוגמה. ועשינו את זה, וזה היה מוצלח, והכל היה בסדר, אבל אז היה לנו דד, מסוף המימון היה אפריל-מאי, היינו צריכים תוך חודשיים וחצי להוציא את הספר לאור. וזה היה מטורף, כי לא היה לנו, במימון של ונור לא היה לנו את כל הטקסט גמור, לא כמו עכשיו. למימון של פלאים, אני מלכתחילה, אחרי המימון של ונור, אני אמרתי, אני יותר לא מגיע למימון המונים עם, עם, עם מוצר לא גמור. אז לא שפלאים הוא כרגע במצב שהוא הולך לדפוס, אבל יש לנו את כל הטקסט. אם אנחנו רוצים לאן שזה יתפתח, כלומר, גם אם לא נמומן וגם אם נמומן מיליון אחוז, יש לנו טקסט מלא שיכול ללכת החוצה, בין אם זה ב-PDF דיגיטלי בסיסי, ובין אם זה בגרסה מעודרת קשיחה.
ובכל זאת, אחרי שלכלכת ככה בכזאת צורה חסרת בושה על ונור, אני חייב לציין שלתוצאה הסופית אני מרוצה מאוד. אז תחשוב כמה אני אהיה מרוצה מהתוצאה הסופית כאן.
כן, תשמע, יש לי את הבעיה הזאת של עד היום קשה לי להסתכל על ונור ולהבין את גודל ההישג כפי שאנשים אחרים רואים אותו. אנשים התלהבו מוונור מהשנייה הראשונה שהוצאנו אותו, ועדיין באים אלינו וממשיכים להגיד לנו איזה מגניב וזה, והמוח שלי לא מסוגל להבין שזה משמעותי. כאילו מבחינתי עשינו את ונור, יופי, סיימנו, עוברים הלאה. אבל אני יכול להגיד שכשסיימתי לתרגם את פלאים, כאילו היה לי איזה שלושה ימים שאני הייתי בשוק, שישבתי והצלחתי לסיים לתרגם עוד ספר. האורך שלהם מבחינת התרגום אותו דבר, אבל בוונור יש לנו עוד שלי שהוא תוכן מקורי, אז הוא יוצא קצת יותר ארוך. אבל מבחינת התרגום זה פחות או יותר אותה עבודה. רק שבפלאים היינו צריכים, זה ז'אנר של גיבורי על בניגוד לוונור. בוונור המון, המון מהתרגום מסתמך על מוסכמות שנוצרו במבוכים ודרקונים. אז קצת היה, אז קצת היה לנו יותר קל, כי היו מפלצות שכבר פשוט תרגמנו אותן כמו שתרגמו אותן מבוכים ודרקונים, והתכונות היו ברורות מראש, והשמות של המקצועות היו ברורות מראש, דברים כאלה.
חוץ משתיים מהם.
נכון.
המחשף והעלוב.
וגם הברד, שאני עשיתי executive decision לקרוא לו טרובדור, כי אהבתי את זה משחר האדמה.
נכון, אתה צודק.
המחשף לא היה כזה הרבה דיון, כי את כל המילים השונות של מטילי לחשים השתמשו בהם מתישהו, וזה היה פשוט להחליט במה אנחנו משתמשים מכולן. כי יש רק מטיל לחשים ארקני אחד, בניגוד למבוכים ודרקונים. הפלדין לעומת זאת, היה דיון ממש ארוך, שהמשיך גם מחוץ לצוות של ונור.
וגם אחרי שהספר כבר יצא.
כן, כן, אין ספק. ואם אנחנו כבר מדברים על דברים שיצאו החוצה, אז אחד הדברים שביססנו בבנו והפך להיות המוסכמה בתחום, זה את הפנייה לזכר ונקבה. כשספרי משחקי תפקידים עד אז פנו אקסקלוסיבית בלשון זכר, ואני בתחילת התרגום באתי ואמרתי, אנחנו צריכים למצוא לזה פתרון, כי אני חושב שזה לא טוב. והפתרון שמצאנו זה שהפרקים לשחקנים, כשזה לא פונה אל, בעצם בעברית זה לא משנה. הפרקים לשחקנים, גם כשהם בגוף שני, זה בלשון זכר, והפרקים למנחה זה בלשון עקבה. בפלאים הלכנו אפילו צעד רחוק יותר, וסיימנו עם המנהג המטומטם של להתייחס לדבשים כזכרים. כי דבש זה דמות בלא שחקן, זו דמות, דמות היא נקבה. אז בפלאים לכל הדמויות יש את הטיית הנקבה כראוי להן. אז יש לנו אפילו אחוזים יותר גדולים של פנייה לנשים מאשר שהיה לנו בבנו. ועוד יותר מזה, מלכתחיל המאסק, מגפאי גיימס עשו עבודה מצוינת באיזון המגדרי של הספר, בכך שיש 50-50 בכל הדוגמאות לאורך הספר. בנבלים, בגיבורים, בגיבורים המבוגרים, בכל הדמויות יש איזון מגדרי מושלם, וזה בלי לדבר על האפשרויות חזות שהם כתבו, שכוללות אפשרויות למגדר לא בינארי ולטרנס. שזה, טוב, הם לקחו את זה גם ממנסטר הארט, עברי, אני לא זוכר את השם שלה, שכתבה את מאנסטר הארטס, היא קווירית בעצמה, אז היא כתבה את זה לשם, ומאסט לקחו את זה משם. אז יש לנו, אם בוונור הייתה התחלה של להיות יותר פרוגרסיביים בעניין הזה, ואני מודה שכשכתבנו את וונור, אני עדיין לא שמתי לב כמה אני מוטה בכתיבת דמויות זכרים, בנים, גברים. כי כשכתבנו את וונור, היה לנו בערך 80-20. רק משהו כמו שנתיים אחר כך אני עשיתי רשימת דמויות והבנתי שיש בעיה. אז בפליים אין בעיה, בפליים הכל היה מאוזן לנו מראש ודאגנו לשמור על האיזון הזה. זהו לגבי תהליך העבודה, יש לך מה להוסיף?
לא.
אחרי שגנבתי את כל ממה. טוב, אנחנו לקראת סיום, נדבר קצת על מימון ההמונים ואז נשלח אתכם. אם אתם חדשים למשחקי התפקידים או אם אתם לא חדשים אבל אתם לא מכירים כל כך את הסצנה, אז אנחנו נשלח אתכם למקומות שתוכלו לפגוש עוד שחקני תפקידים ולהכיר קצת יותר. אז מימון ההמונים, שכאמור מי שאתם מאזינים לזה מתרחש יום אחר כך, תאריך ההתחלה הרשמי הוא ה-20 לספטמבר, תאריך הסיום הרשמי הוא ה-21 לאוקטובר, הסיבה שזה לא 30 יום זה, אלא 32 יום זה כי לא רצינו שהקמפיין יסתיים בשבת, אז עשינו שהוא יסתיים ביום ראשון. אנחנו רוצים לגייס 12,000 שקל כסכום בסיס, זה יאפשר לנו להוציא את הספר לאור, באיזושהי גרסה מינימלית, ואני מיד אסביר למה זה מינימלי, בכולל דפוס בצבע מלא בכריכה רכה. אם נגיע ל-22,000 נוכל להוציא גם בכריכה קשה, ומי שרכש בכריכה רכה יוכל לשדרג בסכום סמלי. הסיבה שאנחנו אומרים 12,000 מינימלי זה כי עברנו ובדקנו את כל היורים והדמויות וכל הדברים המגניבים שאנחנו רוצים לכלול בספר, והבנו שזה הולך להיות מאוד מאוד יקר אם אנחנו רוצים לעשות את זה כאילו את המקסימום האפשרי, של זה אומר שיש איור של סטנה בכל פרק ומלא ספוט ארט איפה שצריך ומה שזה לא יהיה. ואמרנו אוקיי, אנחנו צריכים להחליט מה זה הגרסה שאנחנו יכולים לצאת איתה, כאילו לצאת איתה במימון, כי אנחנו כאילו בוא נגיד את זה ככה, תנו לי 32,000 שקל עכשיו, אנחנו יכולים להוציא לכם את הספר הכי טוב שיצא אי פעם בישראל, שלא מבוסס על מבוכים ודרקונים, סבבה? אבל קשה לגייס 32,000 שקל, זה לא ריאלי, אבל 12,000 שקל זה כן ריאלי, אז מה שיהיה ב-12,000 שקל האלה, זה קודם כל שמי ש תרם מזמנו לפרויקט הזה יקבל איזשהו תשלום, גרפיקאים שיעבדו על העיצוב ועל הכריכה, יש לנו כבר אומנית כריכה שאנחנו בקשר איתה, ואיורים לכל הדמויות האיקוניות, שזה כל הארכיטיפים, ועוד כמה איורים ספייר. ובגרסה הזאת אני עושה הרבה עבודה גרפית שאחרת הייתה יוצאת החוצה. אבל כמובן שיש יעדי המשך, ויש לנו יעדי המשך ממש מגניבים, שאת חלקם אנחנו שומרים כרגע בסוד, ואתם תצטרכו להגיע ל-12,000 שקל ויותר מזה בשביל לגלות מהם. אבל אני רוצה להגיד לכם שאם נגיע ליותר מ-12,000 שקל, אז יהיו דברים ממש ממש מגניבים. מה עוד רצינו להגיד על המימון? אתם יכולים לקבל במימון קודם כל את הספרים, מן הסתם, אתם שם בשביל לקנות פלאים. אתם יכולים לקבל בנדלים יחד עם ונור ועם קוסמים קטנים.
זה למי שפספס את הדברים הקודמים שעשית.
נגיד, כן. מי שפספס קוסמים קטנים, מי שעדיין לא רכש את המהדורה המחודשת של ונור, תוכלו לעשות את זה. יש לנו תשורות של יצירה. שזה אומר שאתם, אנחנו נעבוד איתכם, נבקש ממכם כל מיני פרטים, לאיזשהו משהו שיופיע בספר. זה יכול להיות אחת מהדמויות האיקוניות של ארכיטיפים, זה יכול להיות נבל, זה יכול להיות העיר לדוגמה שתופיע בספר, וזה יכול להיות גם סצנה שלמה שתאויר ותופיע באחד הפרקים. אז אם אתם רוצים להיות מעורבים בתהליך ושהדמויות שלכם יופיעו בספר, זה חלק מהתשורות שאתם יכולים לבחור בהם. מה עוד יש לנו? יש לנו כל מיני צ'ופרים כמו סדנאות בנושא משחקי תפקידים, הרצאות, סדנת איורי דמויות של טניה איטקין, דברים מגניבים כאלה. אז כן, אז כאילו, זה מימון המונים, אתם לא נותנים לנו כסף סתם, אתם נותנים לנו כסף ומקבלים משהו בתמורה. That's the deal. והכל מגניב, כאילו אין שום דבר בקמפיין הזה שלא מגניב. זה כבר לא הקמפיין הראשון של משחקי תפקידים בארץ, אבל זה הולך להיות קמפיין מאוד מאוד יפה, אני חושב. מה אתה אומר?
אני כבר עם חיוך, מקצה אחד של הפנים לקצה השני, מאוזן לאוזן, כולל הגומות ולחיים, ואתה יודע, אי אפשר להוריד את זה עד שאני אראה לאנה. עם המימון הזה.
אני אומר לך, בחודש האחרון אין יום שאין עוד משימה שאני צריך לעשות בשביל הדבר הזה, ואז אנחנו נגיע ל-30 יום של הקמפיין, ואז יש גם עבודה ב-30 יום של הקמפיין. קיצור, אין סוף. מלא עבודה לפרויקט הזה, אבל זה יהיה שווה את זה בסוף. זהו, חוץ מלהיכנס לפרויקט עצמו, אתם גם, יש לנו בפייסבוק אירוע השקה, שאני אשים אליו קישור, שבעיקרון פתחנו אותו לפני ההשקה, בשביל לתזכר אנשים לקראת ההשקה, אבל הוא יישאר פעיל גם לאורך המימון, ואנחנו נפתח גם אירוע המשך, כי פייסבוק נותנים לשים אירוע רק של שבועיים, אז יהיה צריך אירוע המשך. ושם אנחנו נעדכן כל מיני חדשות ודברים, ויש שם גם את הקישורים למשחקי הדגמה אונליין, וכל מיני דברים טובים שהתרחשו לאורך הקמפיין. אז אם אתם רוצים להישאר מעודכנים, אתם מוזמנים להצטרף לאירוע הזה בפייסבוק. אם אתם לא בפייסבוק, אתם מוזמנים לעקוב אחרי בטוויטר, אייסל, ואני כמובן אפרסם הכל. וחוץ מזה, כמובן שיהיו את העדכונים בעמוד המימון עצמו, כי בשביל זה הוא שם. אני אוסיף את הכל להערות הפרק.
בהזדמנות זו, כן. אני רוצה לציין, אם מישהו מהמאזינים מסתכל על עמוד האמון, החליט שלא מתאים לו לתמוך כספית, אני חושב שחשוב מאוד לפחות להפיץ את הקמפיין או להפיץ את הפרסומים שלנו, ככה שאולי זה יגיע למישהו אחר שאותו זה כן מעניין, מבחינתנו זה חשוב בדיוק באותה מידה.
אין ספק, כמובן נשמח לקבל את תמיכתכם הכספית, האישית, המורלית, החברתית, כל תמיכה תהיה מאוד מוערכת. זה לא רק עניין של כסף, אנחנו יכולים להגיד לכם מהפרויקטים הקודמים שלנו, זה קטע של קהילה. אנחנו אמנם מוצאים מוצר, והמוצר הזה מכניס כסף, וכל הפחות מכסה את עצמו, כאילו אף אחד מאיתנו לא מרוויח מזה מספיק כסף בשביל שזה תהיה העבודה שלנו, אבל כן נכנס קצת כסף בשביל שלפחות הפרויקט יחסה את עצמו, ובינתיים כל הפרויקטים שהייתי מעורב בהם היו פרויקטים רווחיים, אז הכל בסדר. אבל מעבר לזה, זה גם קטע של קהילה, כאילו כמו שאמרנו קודם, עד היום ונור, אנשים, שחקנים באים אלינו ואוהבים את הספר ואוהבים לדבר איתנו ושואלים שאלות ומשבחים. אז להיות חלק מהשקה הזאת של המשחק, זה אומנם ספר, זה אומנם מוצר, אבל זה גם משהו גדול יותר. זה חלק מהעניין.
זה בהחלט מגדיל את המבחר, שחקן התפקידים הישראלי, יש יותר מגוון טעימות, נגיד ככה. וגם זה ספר שלדעתי מתאים מאוד לשחקנים חדשים, כמובן אם הם בגיל שבו זה מדבר, אליהם בני נוער ומה.
כן, זה פחות, ונור, זה תמיד אחת השאלות ששואלים אותנו. אגב, זה אחד הדברים שהתלהבתי לגביהם לערן. מרגע שפלאים יצא, יש לנו סדרת משחקי תפקידים מגיל 6 ועד גיל בוגרים. יש לנו את קוסמים קטנים, בגיל 10 יכולים לעבור לוונור, בגיל 14-16 יכולים לעבור פלאים. ולשחק את המשחקים האלה לנצח, עד שנמאס להם מעברית והם ירצו אנגלית. אז אנחנו באמת יצרנו ליין של משחקי תפקידים לכל הגילאים, מגיל 6 עד 60, כמו שאומרים. וזה גם מגניב. טוב, זהו. זה מה שהיה לנו להגיד. אם אתם, כאמור, אם אתם שחקנים חדשים או שחקנים ותיקים שלא הכרתם, אז בואו תתחברו לשער הסצנה הישראלית. אז יש לנו בפייסבוק את קבוצות פייסבוק, ככה, יש לנו את הקבוצה המרכזית של שחקני תפקידים בישראל, יש קבוצות לפי שיטות, שזה מבוכים ודקונים, פאספיינדר, עולמות פראים, עיר ברפל, יש קבוצה של ונור שהיא בעיקר בשביל ארגון ופעילות לכנסים וכאלה, למרות שאולי בעקבות פלאים נפתח קבוצה של משחקי ונור באופן כללי, נראה. אז יש את הקבוצות האלה, יש גם כמובן קבוצות של משחקי לוח ושל משחקי תפקידים חיים. מחוץ לפייסבוק, כן, יש דבר כזה, הפורום היחיד ש... טוב, יש שני פורומים שעדיין פעילים בתחום בארץ, אבל הפורום הכבד עם היותר פעילות ועם היותר אנשים ויותר תחומים זה הפונדק. שלפונדק יש גם, חוץ מהפורום, יש פורטל עם כתבות ועדכונים וכל מיני דברים כאלה, וגם את הפונדק הוצאה לאור, שעובדים יחד עם הוצאת גיבורים, למכור ולהפיק משחקי תפקידים ישראלים. עוד משהו שאני מפספס?
נראה לי שזהו, הקישורים, בדרך כלל את הפרק בכל אופן, אם שכחנו משהו, הוא ייכנס בכל אופן לרשימת הקישורים.
כן, בהחלט. הפורום השני שאמרתי והתכוונתי אליו זה פורום משחקי תפקידים ותפוז, שלדעתי הוא עדיין פעיל, אם כי דליל קצת שם. בסדר גמור, חגי, משהו להוסיף לפני סיום?
כן, אני שמתי לב לחגי סיגנר בשמיים, מאיר על העננים, וזה סימן שצריך לצאת להציל את הלילה.
בסדר גמור. מגניב, אז סיימנו. אם אתם רוצים להגיב או לשאול שאלות או כל דבר אחר, אז כרגיל, gameburning@tyson.me זה האימייל, או באתר תגובות, או בפייסבוק תגובות, או לפנות אליי בטוויטר, או להעיר את החגי מן בשמי הלילה בשביל לתפוס את חגי, זה גם אפשרות. וזהו, תודה חגי שהצטרפת אליי, למרות שאני מרגיש שהשתלטתי על השיחה.
לא, לא, זה בסדר.
ואנחנו, ותודה למאזינים, ואנחנו נשמח גם לשמוע מכם, וכמובן שתצטרפו אלינו לקמפיין, בין אם בתמיכה כספית ובין אם בתמיכה אחרת, כפי יכולתכם, כל אחד ויכולותיו. וזה הכל הפעם, זה היה שורפים משחקים פלאים גיבורי המחר, ואני אהיה איתכם בפעם הבאה. תודה, להתראות!
להתראות!